נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לו דרך. איתי באולפן שלמה פולק ואורי כהן, המביאים את קולות השידור עליכם. אז אחרי פרשת בו אל פרו, ולפני פרשת בשלח את העם, שתי פרשיות מלאות בחוכמה, בתבונה, ובדברים שאפשר ללמוד מהם על נפש האדם. אז בפרשת בו השם מצווה את משה, בו אל פרו כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. השם מכביד את ליבו של פרו וגם של העבדים שלו, ונוטל מהם את כוח הבחירה לשחרר את עם ישראל מהעבדות. ואחר כך השם מעניש אותו על כך שהוא לא משחרר את בני ישראל. הייתכן? שאלה זאת שואלת כל גננת וכל ילד בא הביתה ויודע לספר לאבא ואמא בשולחן שבת. איך יכול להיות? האם אפשר לקחת מבן אדם את כוח הבחירה ולטבוע ממנו על כך שאינו בוחר נכון? ולשם הדוגמה אמר לי בני, האם אפשר לטבוע אותי שאינני תורם מיליון דולר לישיבת מיר כשאין בארנקי ולו 100 שקלים? בוודאי שלא. אז איך הקדוש ברוך הוא מעניש את פרעו על כך שלא שחרר את עם ישראל אחרי שהשם הכביד את ליבו והוא לא יכל לשחרר את עם ישראל? אז כמובן שלשאלה הזאת יש תשובות רבות, אם אתם רוצים לנסות כוחכם, אתם מוזמנים להתקשר ב-039-039-039. אם תרצו לשלוח לנו פקסים ב-036-164-77. ואם תרצו לכתוב לאפליקציה שלנו, אפליקציה של רדיו קול חי, באתר האינטרנט או באפליקציה, יש שם חלונית הודעה לשידור, שם אתם כותבים, ואנחנו עונים. אז מהו עניין הבחירה? עניין כזה חמקמק. בן אדם יכול לבחור או שהוא לא יכול לבחור? מה זה בחירה? האם פרו יכל לבחור והקדוש ברוך הוא נטל ממנו את כוח הבחירה, אז הוא יכול לבחור או לא יכול לבחור? האם אנחנו יכולים להשתעשע בעניין הזה של הבחירה בטוב וברע? הרי כתוב, הנה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם את האפשרות לבחור בטוב או ברע. אז איך אפשר להניש בן אדם כשהוא בוחר או לא בוחר, כשהקדוש ברוך הוא מכוון הכל מלמעלה, מכיוון שהכל מכוון מידי הבורא. גם העניין הזה של פרעו שלא ישלח את העם כי הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, זו גם עניין ש... זה גם עניין שהיה מכוון, ואם כן, מה זה עניין הבחירה? האם יש אנשים שיש להם יכולת לבחור יותר, אנשים שיש להם יכולת לבחור פחות? האם העקשנים נתלה מהם קצת כוח הבחירה? האם עקשנות, רגשות ובחירה קשורים אחד לשני? 039-039-039-039 ובפרשה הבאה, פרשת בשלח. ויהי בשלח פרעה אותם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב. כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. מה? אמיתי? יחזרו למצרים? רק עכשיו הם יצאו ממצרים אחרי שמעבידים אותם 210 שנים, שוללים את זכויותיהם, לא נותנים להם לאכול, לא נותנים להם להתפנות. כל היום הם צריכים רק לקושש תבן, לעשות לבנים ולבנות פירמידות, לעשות עבודה קשה וסיזיפית. אז מה, הם יחזרו למצרים באותה מלחמה? אחרי כל מה שהם עברו, הם יחזרו למצרים? יש דבר כזה שבן אדם שכל כך סובל, הוא בורח מן הסבל, יחזור לסבל רק כי הוא ראה מלחמה? הרי המלחמה הזאת היא קטנה על כל מה שהם עברו בכניסה, סליחה, במצרים. מה זה המלחמה הזאת? זה כלום ליד המכות והגזרות והעינויים וחוסר התנאים שהיו להם במצרים. הכניסו את הילדים שלהם כבלוקים בתוך קירות, הרגו את ילדיהם ביאור. אז פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים? מאיזה מקום זה נובע בנפש האדם התכונה הזאת? זה יכול להיות דבר כזה? זה אמיתי? אבל אם התורה כותבת, זה בוודאי אמיתי. 039-039-039, זה הזמן שלכם המאזינים היקרים להתקשר ולענות על שתי השאלות, ומתוך המקום הזה אנחנו נצא לתוכנית שלנו. אני אזכיר שוב שהשאלה הראשונה הייתה, כיצד הקדוש ברוך הוא יכול לקחת לאדם את כוח הבחירה, ולאחר שלקח ממנו את כוח הבחירה, לטבוע ממנו על כך שלא בחר בטוב או ברע? והשאלה השנייה, מאיפה נובע העניין הזה שאדם סוף סוף יוצא מהסבל, אבל יש לו קושי הכי קטן, והוא רוצה לחזור לסבל הקודם? מאזינים יקרים, אני ממתין לטלפונים שלכם, התחילו פה להגיע תשובות בכתב, אבל אנחנו מחכים לשוחח איתכם, לשמוע את התשובות שלכם בטלפון, 039-039-039-039-039-039-039-039. אנחנו נקבל את המאזין, ולאחר מכן נצא להפסקת פרסומות, מוזיקה, אבל קודם כל מאזין. לילה טוב, מאזין.
שלום וברכה, רב.
שלום לך.
ערב טוב.
ערב מצוין.
האמת שהשאלה שהרב שאל בתחילת השידור לגבי הבחירה של פרו, היא באמת שאלה שנשאלת במשך החיים הרבה פעמים, על גם הבחירה האישית שלנו, כשאנחנו מוצאים את עצמנו, מתמודדים עם דברים, ויש לנו את עניין הבחירה. אז אני רוצה לשתף את המאזנים, את המאזינים וגם את הרב, באמת בתשובה אישית, שאני מתחילת עצמי ככה חשבתי על זה, וגם זה יכול להיות תשובה יפה, עניין השאלה על פרו.
בוא נשמע.
אז אפשר לומר שהבחירה מתחלקת לשני חלקים. יש בבחירה הראשונה, שאנחנו מובילים את עצמנו בחיים בתור בחירה, בתור מהלך, ובהמשך החיים אנחנו מוצאים את עצמנו מתמודדים עם אותה בחירה, אם אנחנו בוחרים בבחירה הראשונה או שאנחנו מחליטים לשנות אותה.
נשמע קצת מורכב, בוא תן לנו את זה ביותר פתוח, ביותר מפורט. למה אתה מתכוון הבחירה הראשונה, ולמה אתה קורא הבחירה השנייה?
הבחירה הראשונה זאת אומרת שאדם מוצא את עצמו בפרשת דרכים שהוא מתבונן בכלל בעניין הבחירה, הוא מתבונן בהמשך החיים, מה הוא הולך לעשות, מה הוא רוצה לעשות, איך הוא רוצה לנהל את האורח החיים שלו.
אוקיי.
ואז הוא מחליט שהוא רוצה ללכת עם הקדוש ברוך הוא.
כן.
אז זה הבחירה הראשונה, ובהמשך החיים
הוא מתמודד עם הבחירה הזאת, עם התוצאות של הבחירה.
לא רק עם התוצאות, הוא כל פעם הוא מתמודד עם עצמו אם ללכת עם הבחירה הראשונית שלו, או פתאום לשנות את הבחירה הראשונית.
אז איך זה קשור?
כאילו ללכת לכיוון אחר.
אז איך זה קשור?
זה קשור לפרו.
כן, תן לנו בפרו איך זה היה. פרו החליט בבחירה הראשונה מה?
הבחירה הראשונה ללכת נגד עם ישראל, נגד הקדוש ברוך הוא.
יפה.
הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. מה הכוונה? לא נתן לו את האופציה לשנות מהבחירה הראשונה שלו. כבדות, כבדות לאדם עצלן שלא משנה מהדרך שלו. הוא נשאר על אותו דרך, על אותו בחירה הראשונה.
יפה מאוד.
הזדמנות ללכת לכיוון אחר.
אז אתה למעשה בא ואומר ככה, אני אחזור על דבריך לראות אם הבנתי. אתה אומר ככה, בתחילה לכל בן אדם יש בחירה. אחרי שבן אדם בוחר בדבר מסוים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אין בעיה, זאת הבחירה שלך, מצוין. עכשיו אחרי שבחרת, אני כבר לוקח ממך את כוח הבחירה, כי הרי כבר בחרת. אז
כן,
פרעו...
הבחירה היא אחת, בדיוק. הבחירה היא בתחילת הדרך. אחרי זה אדם מתמודד עם עצמו, אם הוא הולך על דרך האמת שהוא בחר בעצמו או לא.
אז זאת אומרת שלפי מה שאתה אומר עכשיו, בוא ננסה רק רגע לדייק את זה ולהקשות טיפה, אתה אומר שבחירה זה לא דבר שניתן לבן אדם בלי הגבלת זמן. נותנים לבן אדם, בוא נאמר, הזדמנות לבחור בין טוב לרע בדבר מסוים, בוא נאמר, לא יודע, חודש, שנה, שנתיים, שלוש, עשר, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא רואה שבן אדם כל הזמן בוחר ברע, אז הקדוש ברוך הוא מוריד ממנו את האפשרות לבחור בטוב. הוא לוקח ממנו את האפשרות לבחור בטוב. ואז אתה אומר שפרעו הייתה לו הזדמנות לשחרר את עם ישראל, אבל הוא לא שחרר, לא שחרר, לא שחרר, לא שחרר, לא שחרר. בסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, זהו, עד כאן. עכשיו אני אכביד את לבך ולא תשחרר, ואני גם יעניש אותך על זה. למה? כי זאת הבחירה שלך. זה מה שאתה מתכוון לומר?
איני יודע אם פרו זה גם דוגמה לכל יהודי ויהודי.
למה לא?
כי יכול להיות שאצל כל יהודי ויהודי באמת הקדוש ברוך הוא כן ניתנו הזדמנות לעשות בעצם שינוי מהותי להמשך החיים. בחירה מהותית לכמה שנים קדימה. זה לא בחירה אחת לפעם אחת. אצל פרו הקדוש ברוך הוא נתן את ההזדמנות הזאת. היה לו בחירה אחת שהוא החליט שהוא רוצה לשעבד את עם ישראל. הוא רוצה להטיל אותם ולקבוע אותם בתוך מצרים, וזה הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לשנות בכלל, הוא יכביד את ליבו, הרשום כבדות, כן. זה אדם שיושב על משהו ולא מצליח לקום. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לקום מהבחירה הראשונה שלו. אנחנו בתור יהודים, הבחירה שלנו היא בחירה באמת לכל החיים. אדם בזמן שהוא מתבונן בתחילת החיים, בגיל 20 או גיל צעיר, הוא מתבונן, או כל אדם שפתאום מוצא את עצמו בזה צומת דרכים מתבונן ורוצה לבחור בין טוב לרע, הבחירה היא לא רק חד פעמית, הבחירה היא משהו מהותי, האם ללכת עם הקדוש ברוך הוא או לא. בהמשך החיים, כל ניסיון, כל הזדמנות, כל יש לך התלבטות, אתה חוזר להתלבט האם אתה הולך עם הבחירה הראשונה שלך, או שאתה הולך בעצם נגד עצמך. רק מה, ייתכן שכל יהודי ויהודי, באמת הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד הזדמנויות לבחור עוד פעם מחדש, וללכת עוד פעם למעלה חדש.
הבנתי, אז אתה אומר, פרו לא קיבל, אנחנו היהודים כן מקבלים. כל
אנחנו כל הזמן, על ידי תפילה, על ידי זה, כל הזמן יש התעוררות מחדש להתחיל מהלך לטווח ארוך.
יפה. טוב, תשמע, אני מקבל את התשובה שלך, ואני רוצה לקחת את זה למקום שמדבר על כך, דומני שהרב שך, תמיד דיבר על העניין הזה, הרב שח אמר שאנחנו כולנו מלאים אינטרסים. חזל קראו לזה אדם קרוב אצל עצמו. הרב שח אמר שאדם שבוחר באמת ומחפש את האמת, גם בשאלות הכי מורכבות בחיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא למצוא את נקודת האמת. ואדם שכל הזמן משקר, והולך אחרי האינטרסים שלו, ואחרי האדם קרוב אצל עצמו, אחרי מה שטוב לו, הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו לבסוף את הכוח להכריע איפה האמת נמצאת. וכל אדם מגיע בחיים לצומת שהוא ממש רוצה לדעת איפה האמת. אני רוצה לתת דוגמה אחת, תשאר איתי על הקו מאזין יקר. למשל, מציעים לבן אדם הצעת שידוך לבנו או לביתו. ויש שם איזושהי שאלה, איזושהי מורכבות. והבן אדם מתייסר ושואל את עצמו, אם אני אחליט לו, יכול להיות שאני מבטר על השידוך שקבעו משמיים לבני. אם אני אגיד כן, יכול להיות שבני לא ישמח בחיים עם השידוך שקיבל. והבן אדם בהתלבטות ובייסורים, ייסורים, הוא רוצה לדעת איפה האמת, הקדוש ברוך הוא, תן לי את האמת. והבן אדם שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד לי איפה האמת נמצא, ובן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, ותקננו בעצה טובה מלפניך. תן לנו עצה טובה, תן לי את האמת. והוא לא מצליח להגיע לנקודת האמת. כי המוח שלו כל כך משוך אחרי השקר. בכל דבר ששואלים אותו, החשבון האישי, האינטרס האישי, כל כך נכנס שם, שהבן אדם כבר לא יודע איפה האמת נמצאת. אז גם לנו היהודים צריך לדעת, בחירה יש. אבל בן אדם שמחזיר לקדוש ברוך הוא את כוח הבחירה, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא צריך לבחור, כי אני תמיד בוחר ברע, או בשקר, או בנושא של הנגיעות האישיות שיש לי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא צריך את זה, אין בעיה, אני לוקח את זה ממך חזרה. ואז הוא מגיע למצב של פרעו, מגיע למצב שכל כך הרבה פעמים הייתה לך את ההזדמנות לשחרר את בני ישראל ולבחור בטוב. לא רצית?
הוא נשאר בזה.
אז עכשיו אתה לא יכול לבחור.
יישר כוח הרב.
תודה לך מאזין יקר, שאלית על הקו. אנחנו באיחור רב יוצאים למקבץ פרסומות, התנחת המוזיקלית. סליחה, התנחת המוזיקלית, מקבץ פרסומות, ומיד מיד מיד שווים.
את עיניי היום אל עולם מופלא שסובב אותי אחד מאינסוף בני אדם חיות עצים פרחים ושמיים העולם הוא כמו אדם אחד בו אתה הלב אני העיניים הופקדנו פה מזמן מזמן נפרוח לגדול לגעת בשמיים זה בין הצלילים, בין המילים ומעל הכוכבים וגם נמצא קרוב אליו, עמוק בלב קורא לי אליו, לבחור בחיים לא לשכוח, לא להסתיר קשה לפני ששמש תשקע אולי אור חדש יאיר אולי עוד נשנה אבל הדרך התפתלה כשכל אחר פתאום התגלה כשדם צועק מן האדמה אחים ותמים אוזניים הצלילים בין המילים ומעל הכוכבים וגם נמצא קרוב אליי עמוק בלב קורא לי אליו לבחור בחיים ולשטוח לא להסתיר כך שלפני ששמש תשקע אולי אור חדש יאיר אולי עוד נשנה צלילים בין המינים ומעל הכוכבים וגם נמצא קרוב אליי עמוק בלב קורא לי אליו למחור בחיים לא לשכוח לא להסתיר כך שלפני ששמש תשקע אולי אור חדש יאיר אולי עוד נשק
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. שדרגנו את הקורס. מחזור חדש של קורס פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור עומד להיפתח בשלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
בחיים על. חיים ולדר עם רשימה של דברים שבחיים, אבל בחיים אסור לעשות בחיים. איך הופכים חג לחגיגי כשמסביב הכל אפור? נעמה לוי, אם חד הורית, בתור מרטיט חדרי לב. וטובי ברון אומרת אמן לעילוי נשמת סבתא קרמלה. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
תגיד, איך אתה נותן לאבא שלך לנסוע לפסח, לשלם כל כך הרבה כסף ולא לחזור בריא יותר?
תשמעו מה מספרים מי שביקרו במופתע.
ירד להם לחץ הדם, התאזן להם הסוכר, נעלמו הברידים, נעלמו הכאבים והם חוו הקלה.
אז אם החלטתם לצאת לפסח, בואו למופתע ותחזרו בריאים יותר. לפרטים והרשמה חייגו 03-9641-555 או ייכנסו לאתר מופתע.org.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמה. מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי שליטה, מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
סובל מזהה? לראשונה בישראל, ג'ל רחצה אקטיבי של קרם אמן המונע ריחות זהה למשך 12 שעות. ג'ל הרחצה אקטיב בלוק של קרם אמן, היחיד שמגן מריחות זהה בכל הגוף כל היום. קרם אמן, looking good.
הצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים כיום במשרדי הפרסום, בחברות וארגונים ומנהלים קמפיינים מרתקים. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
שבנו לכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו קצת נדבר גם על נושא הבחירה וגם על נושאים אחרים נוספים, ומגיעים פה כל מיני כתבים, כל מיני דברים שאתם כותבים לנו, ואנחנו גם נתייחס בעזרת השם בהמשך. אליהם אנחנו כאן ב-039-039-039, ויש לנו שיחת טלפון שנכנסת, וכל מיני שאלות פה משבוע שעבר, ואחת השאלות שאני רוצה לענות עליהם, כי הבטחתי שבוע שעבר למי שלא הספיק לעלות לשידור, שנענה היום, השאלה היא על השפעות של ריטלין. טוב, אז השפעות של ריטלין, נגיד כך, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אבל בואו ננסה לחבר את זה רגע לעניין שלנו, לעניין הבחירה. אני אספר לכם, מאזינים יקרים, מה עבר עליי בשבוע שעבר. בשבוע הקודם אני קיבלתי קהל באיזשהו מקום בירושלים. הייתה קבלת קהל מוצלחת, הגיעו מספר זוגות הורים להתייעץ בקשר לילדיהם, והגיעו עוד כמה שלא קבעו תור כמו תמיד, ואותם אנשים שקבעו תור וזכו באמת גם להרצות את השאלה שלהם וגם לקבל תשובה נכונה, אז הייתה אישה אחת מביניהם שאומרת לי משהו בסגנון של הילד הזה לא מתאים למשפחה שלנו. הילד הזה הוא ילד עם הפרעת קשב, והוא נמצא בבית שכולם גאונים, כולם מצליחים, כולם מעבר לממוצע, והוא ממש כמו כבשה שחורה, לא מתאים שם, לא, ממש לא מתאים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. באותו רגע, הקדוש ברוך הוא הכניס לי מילים מאוד חריפות בפה, ואמרתי לאותה אישה ולבעלה, יש לי רעיון, אז תמכרו אותו, אני מוכן לקנות אותו. אם הוא לא מתאים למשפחה שלכם, כי כולם גאונים ומשכילים ומצליחים וכו' וכו', והוא ילד עם הפרעה כזאת, אז בואו תמכרו אותו. האישה הזאת הזדעזעה, מה זה התשובה הזאת? בואו תמכרו את הילד? אמרתי לה, כן, כן. אם את לא יכולה לקבל ולהבין שהקדוש ברוך הוא בחר בשבילך התמודדות עם ילד עם הפרעת קשב וריכוז, אז תמכרי אותו. היא כל כך הזדעזעה מהתשובה, אבל זה חדר לה כל כך עמוק, והיא הבינה שאם הקדוש ברוך הוא נתן לי, בחר בי, שאני צריכה לגדל ילד עם הפרעת קשב וריכוז ולבחור האם אני שמחה איתו, מעודדת אותו, רוצה אותו, מוכנה להשקיע בו, אז אני לוקחת את הבחירה הזאת עד הסוף. ואם אני מוותרת עליו, אז מה שאני אמרתי לה, תמכרי את הילד, זאת התשובה הנכונה. אז בעניין הריטלין, ממש בקצרה, כי יש לנו מאזין על הקו, בעניין הריטלין, ריטלין היא תרופה שרופא נותן אותה, רק רופא, היא מיועדת בשביל לסדר את הריכוז, מדובר בתרופה מאוד נפוצה וטובה. מי שסובל מהפרעת קשב וריכוז, התרופה הזאת במינון נכון ובלקיחה נכונה יעזור לו. חוץ מזה, יש כמו לכל תרופה שעושה טוב, יש גם דברים אחרים. יש קצת תופעות לוואי בתחילת הדרך שלוקחים את התרופה. התרופה יכולה לדכא תיאבון, התרופה יכולה ליצור הרגשות קצת של חרדה, אבל כל הדברים האלה ניתנים לטיפול, כי יש ריטלין וקונצרטה ואטנט ואיבנט ועוד מגוון מאוד רחב של תרופות. אז אני תמיד אומר שמי שסובל מהפרעת קשב וריכוז וזה משבש לו את החיים והוא לא מצליח בחיים ויש לו דימוי עצמי נמוך והוא מפתח בעקבות כך הערכה עצמית נמוכה ואחר כך חרדות ודיכאון והרגשת לא יוצלח, עדיף להתמודד עם התופעות של הכדור מאשר להתמודד עם התופעות שהחיים יזמינו לו בעתיד. זה ממש ככה בקצרה, ונאמר לילה טוב למאזין שממתין בסבלנות על הקו. לילה טוב.
לילה טוב, כבודו.
כן.
שלום. אני בגדול האזנתי לתוכנית, ופתאום לקחתי את זה למקום שלי, במהות של המושג הזה, בחירה. מה זה בכלל בחירה? אני טוען שכמעט ואין לנו בחירה. ככל שכן, במציאות שאנחנו חיים בה היום, במדינה, בחברה, כמעט ולא קיים הבחירה. הבחירה יכולה להיות בינך לבין עצמך. כשאתה מבין שהחיים הם שיעור, ושאתה מתחיל להבין שבעצם אנחנו עוברים שינויים, שינויים בצבירה שלנו. וזה לא משנה אם אתה דתי או חילוני, ואם אתה שייך ללאום כזה או לאום אחר. אדם בפני עצמו, כשהוא מתחיל להבין שהוא היה משהו מסוים, ושהוא חוטף, נקרא לזה ככה במטאפורה, סתירה.
כן.
והוא מתחיל להבין שדרכו לא הייתה נכונה, והסתירה באה בעקבות זה שדרכו הייתה לא נכונה, ושזה מצריך שינוי, הוא עובר תהליך של בושה עם עצמו. הוא מתבייש בעצמו.
ואז?
השינוי כשלעצמו הוא קשה מנסו, הוא כשלעצמו כרוך בסבל רב.
אוקיי.
לדוגמה...
אבל למה, רק שנייה, אני רוצה רגע, למה בן אדם שבחר בדרך מסוימת, חטף סתירה כמו שאתה אומר, ועכשיו, מתוך הסתירה שהוא חטף, הוא צריך לבחור, או שהוא לא צריך, הוא פשוט בוחר בדרך אחרת. אז למה אנחנו, אין לנו יכולת לבחור? למה אתה טוען שהבחירה שלנו מצומצמת כל כך?
מכיוון שאנחנו חיים ביוהרה מסוימת. כאשר...
אבל זו גם בחירה. זו גם בחירה לא לחיות... לא, לא, אבל זה גם בחירה לחיות ביוערה ולהפסיד את כוח הבחירה. אני רוצה לתת לך דוגמה, אולי שתעזור לנו ככה להמשך השיחה. אדם שבוחר לשלוח את בנו או ביתו, וכמו שאתה אומר, אני מדבר לחילונים כדתיים, ליהודים כשאינם יהודים. אדם שבוחר לשלוח את בנו או ביתו למוסד לימודים שלא מתאים לו, לאותו ילד, רק כי הוא רוצה שיגידו שהילד שלו לומד במוסד יוקרתי. זאת אומרת, הוא בחר לילד שלו דבר מסוים, את הדבר הלא נכון, כי יש לו לחץ חברתי. אתה מסכים איתי שהוא היה יכול לבחור אחרת, ולשלוח כפייה. את הילד... סליחה?
זו כפייה, הוא כופה את רצונו על הילד.
כן, אבל אני אומר, בוא נאמר שאותו אבא, יכל לבחור לא להיות יהיר ולא לשלוח את בנו למוסד יוקרתי אלא למוסד שמתאים לילד. זאת אומרת, מי אחראי על הבחירה שלו? מישהו כפה עליו את הבחירה הזאת על האבא?
אני חושב שזו האישיות שלו, שזו הסביבה, זה המקום לרצות.
כן, בסדר, אני מסכים איתך, אבל זה עדיין בתוך הבחירה. כי ככל שהייתי יכול לעשות אחרת, שהיו לי שתי אפשרויות, אפשרות א' וב', ובחרתי באפשרות אחת מתוך השניים, אז אני בתוך המשחק של הבחירה. אז אני אדם טיפש, אבא טיפש שרוצה את היוקרה יותר מההתאמה של המוסד הנכון לילד שלי, ואני בחרתי את המוסד היוקרתי והלא נכון לבן שלי, אבל עדיין אני בתוך המשחק של בחירה. אז אני רוצה להבין מדוע אתה חושב שהבחירה היא כל כך מצומצמת היום. למה אתה חושב שזה השתנה ממה שהיה בעבר?
בגלל חוסר המודעות, בגלל שהעולם רווי בכל כך הרבה הפרעות, בכל כך הרבה פרמטרים או קריטריונים שמטשטשים את עינינו מלהבין את המהות, את המשמעות האמיתית של החיים. בעיקר חומר, בעיקר גירויים ויזואליים.
זאת אומרת שיש הרבה ניסיונות, הרבה ניסיונות.
המון, אני טוען שהבחירה צריכה להיות בין אהבה לשנאה, בתוכך. אדם צריך לשאול את עצמו אם אישות, אם הוא אישות אוהבת או שונאת, מתוך ההשתקפות שלו את האחר. קל לנו מאוד כל הזמן לבוא ולהגיד ולקטר שזה לא מוצא חן בעינינו וזה לא מוצא חן בעינינו וזה לא צריך להיות ככה.
אבל זו גם בחירה.
אנחנו אף פעם לא שואלים את עצמנו למה.
רגע, אבל זה גם בחירה להיות קוטר ולראות את החצי הכוס הריקה, זו גם בחירה. להפך, אני חושב שאנחנו נמצאים עם המון מקום לבחירה בין הטוב ובין הרע. כמו, בדיוק כמו שאתה אומר, בכל דוגמה שתביא לי. בן אדם יכול לבחור להיות בן אדם קוטר, בן אדם מתלונן, בן אדם שהכל לא טוב לו, בן אדם שרואה שחורות, בן אדם שרואה את החצי הכוס הריקה, ובן אדם יכול להגיד לעצמו, בוקר טוב, הכל דבש, פתחתי עיניים, התעוררתי, כל השאר בונוס.
ברור.
יפה. אז בן אדם יכול לבחור באיזה גישת חיים הוא צועד. אז למה אתה חושב, אני חוזר לטיעון הראשוני שלך, למה אתה חושב שאין לבן אדם יכולת בחירה?
הבחירה קיימת, העניין הוא המודעות לבחירה.
שזה גם עניין של בחירה.
אני חושב שמרביתנו לא מודעים.
כי אנחנו בוחרים לא להיות מודעים. אבל אם אנחנו היינו אנשים חושבים, שחלטנים, לא רודפי חומר, אלא רודפי רוח, קוראים ספרי מחשבה, חושבים על החיים, קוראים ספרי הגות, אז אנחנו היינו אנשים מאוד מודעים גם לעצמנו וגם לעולם. אתה יודע כמה אנשים, כפי שאתה אומר, אפילו אנשים מבוגרים יותר, לא מודעים לעצמם בכלל, לא מבינים איך החיים פה עובדים, לא מכירים את משחק החיים. אנשים בכבישים נוהגים כמו מטורפים, בחיים לא מוותרים, לא מבינים שבכביש ובכל החיים צריכים להיות חכם ולא צודק.
אנחנו רואים את זה כל יום, כבוד הרב.
נכון. כי אנשים בוחרים באמת ברע. אנשים לא בוחרים בטוב. לבחור בחוכמה זה טוב, לבחור בצודק זה רע.
השאלה, עוד פעם, אם יגיע נקודה שבה אדם מתעורר ורואה את התוצאות של הבחירה הלא טובה שלו ונאלץ או מביא את עצמו לידי בחירה אחרת.
לכל אדם זה קורה מתישהו, כפי שאתה אמרת בתחילה כל כך יפה, אדם חוטף את הסתירה שלו, את הבומבה של החיים שלו, ואז הוא מתחיל לשלם את המחירים של הבחירה שלו. אבל אז לעתים זה או מדי מאוחר, או שלבן אדם כבר אין כוח לתקן, ואז הוא מתייאש, נכנס לעזרות הייאוש ואומר, יאללה, זהו. מה שיהיה, ככה אני, זה אני, בזה זה נגמר. אבל אין בן אדם שלא משלם, או מקבל שכר על הבחירה שלו. תראה, תיקח את אותו בחור שעמל על לימודו, ושוב, לא חשוב אם מדובר על אדם דתי או שאינו דתי. אדם שבוחר להיות רציני להשקיע בלימודים, לסיים את הלימודים שלו בהצטיינות, לגדול, להיות רופא גדול, או להיות תלמיד חכם גדול, או כל דבר אחר, והבן אדם נהנה מיגיע כפיו. הבן אדם נהנה, הוא אדם בעל ידע, בעל מעמד, אולי בעל כבוד, אולי גם מתפרנס מאוד טוב, אבל אין ספק שכל אדם משלם או מקבל על הבחירות שלו. אבל צריך לדעת שלכל בן אדם יש בחירה. אני רוצה לומר לך שגם אדם שבחר לעבור ממקום אורבני, ממקום עירוני לכפר, זו בחירה. למה אתה ואני לא עושים את זה? כי אנחנו לא בוחרים בזה. למה אנחנו לא בוחרים בזה? כי אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, ואין לנו כוח, ומה בכפר, ואיפה הנסיעות, ואיפה שלח את הילדים, ואלף ואחד תירוצים. אבל יש לכל בן אדם את הבחירה לעשות מה שהוא רוצה.
כמעט.
כמעט. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, שמישהו פה שואל, האם לבן אדם יש בחירה כשהקדוש ברוך הוא נותן לו מחלת נפש?
שאלה טובה.
אז הנה אנחנו נוגעים...
לא, אנחנו לא תמיד מבינים את ה, את ה, את העניין הזה של מחלת נפש, כי לפעמים החולי נפש טוענים שהם באמת, שהם מצאו את האמת, שהם חיים באמת.
נכון.
הם במימד אחר מאיתנו, זה אנחנו המטומטמים, זה אנחנו, סליחה על הביטוי, זה אנחנו שעיוורים.
נכון, אז תראה, אני...
לפעמים, סליחה כבוד הרב, אתה רואה סקנה, הולכת ברחוב ומדברת עם עצמה.
כן.
כן? היא במימד אחר לגמרי, היא כאילו שהיא מדברת עם מלאכים. ואתה בהשתקפות שלך אומר, מה זה, איך היא מדברת לעצמה, זה נראה לא... זה הכל פיקציה ששמו לנו, אצלנו, להבין שזה לא תקין כביכול.
כן.
אי אפשר כבר לדעת מה נכון ומה לא.
אז הנה, אני, יפה, זה אחד הדברים שדיברנו בהקדמה, אז אני רוצה קצת לדבר על הנושא הזה, אני יודע לך שעלית על הקו, הוספת לנו הרבה יכולת חשיבה לדיון המרתק הזה של עניין הבחירה, ואני קצת אמשיך לדבר על הנושא הזה של
שרק בחירה. שרק נבחר בחיים.
תודה, תודה, תודה
כל
לך.
כל טוב, כבוד הרב.
שלום, ביי. שלום. אז טוב, שלום כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה שמציקה לי מאוד בנושא הבחירה. איפה נמצאת הבחירה החופשית בנושא של מחלות נפש? לדוגמה, אדם עם הפרעת אישיות כלשהי, האם אין לו בחירה? מתוך היכרות מקרוב עם מקרה, אשמח מאוד לתשובה. אז אני רוצה להסביר. לכל בן אדם, כמעט בכל שלב, כמעט אני אומר, יש את הבחירה, מה הוא יעשה עם עצמו. לכל בן אדם, יש סיבה שהוא ירד לעולם, ויש לכל בן אדם ניסיונות, ובין הניסיונות יכולים להיות גם מחלות. מחלות כאלה ומחלות אחרות. לעתים, מחלה מסוימת שוללת מהאדם בחירה בעניין מסוים, אבל לא לגמרי. זאת אומרת, אם הרצון יהיה יותר חזק, הבן אדם יצליח לבחור בכיוון מסוים, בכיוון הטוב, ואם הרצון יהיה פחות חזק, אז הוא לא יצליח. לעתים, כשבן אדם יש לו מחלה, כמו למשל דיכאון, והוא לא רואה תקווה, והוא לא שמח, אז בוודאי שנלקח ממנו במשהו, הבחירה העכשווית, הזמנית, להיות שמח ולראות תקווה, כי הרי זה עצם מחלתו. זה בדיוק כמו לומר שאדם שחלילה קרטו את רגלו, אז יש לו רגל. לא, אין לו רגל, כי כרגע קרטו לו את הרגל. אבל הבחירה של הבן אדם במקום מסוים, האם אני אטפל בעצמי, כן או לא, נשארת תמיד. זאת אומרת, גם אדם שנמצא בשיא הדכדוך, בשיא הדיכאון, בדיכאון מג'ורי, אדם איבד את כל רצון החיים, את כל התקווה, את כל היכולת לאהוב את החיים, לרצות לחיות, עדיין יש שם רסיסים, מדי פעם, הבזקים כאלה, של קולות, של אנשים טובים שבאים ואומרים, בוא, קשה לך, אבל בוא תתפוס את עצמך. בוא תיקח טיפול תרופתי. זה כן יעזור, זה לא יעזור, בוא תתחיל. ובבוא תתחיל הזה, שם יש נקודה פיצית קטנטונת קטנטונת של הבחירה של הבן אדם. ולכן גם אם בן אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו מחלה שלכאורה, לוקחת ממנו את כוח הבחירה, עדיין בתוך הניסיון הזה, יש הבזקים, נצנוצי אורות שאומרים לו, נכון, הקדוש ברוך הוא כרגע לקח ממך את היכולת להיות שמח, אבל הוא לא לקח ממך את היכולת לנסות להירפא. זה כמו שכתוב, ורפו ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. הקדוש ברוך הוא נותן את המחלה, אבל הוא נותן גם את היכולת ריפוי. אם אני רוצה לחדד את הדברים, אני אשאל את אותה שאלה ששאלה המאזינה בצורה אחרת. אם הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם מחלה, והקדוש ברוך הוא רוצה שאותו אדם יסבול בשביל לתקן ולמרק את נפשו, למה הקדוש ברוך הוא הציע או הקדים את הרפואה למכה? ולמה הבן אדם צריך להשתדל ברפואתו? למה אדם לא יכול לבוא בסברה, בטענה, הקדוש ברוך הוא עשה אותי חולה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאני יחולה, אז למה אני צריך לנסות להיות בריא? אלא התשובה היא נמצאת במקום אחר. אדם קיבל את המחלה שהוא קיבל משמיים בכדי לרמוז לו, בכדי להיטיב איתו, בכדי להביא אותו לאיזשהו מצב מסוים של בוא תתחיל לחשוב על מה קורה איתך, או שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו אחר. אבל אין קשר בין הרצון של הקדוש ברוך הוא לבין הבחירה שלך לבחור בחיים ולנסות להירפא. זה דבר שהוא פשוט וברור. אני כתבתי על זה פעם מאמר בעקבות חוברת שכתבתי על הנושאים האלה של המחלה וההשתדלות להירפות ממנה, ושם אני שאלתי כמה שאלות שקשורות בגיסורים שהקדוש ברוך הוא מביא לבן אדם, אפילו בגזרות הראשוניות של אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר לו בזאת הפך תאכל לחם, אבל מצד שני הקדוש ברוך הוא תובע בן אדם תעבוד בשביל להתפרנס למרות שזה קשה. הקדוש ברוך הוא נתן בצער תל דיבנים, בעצב תל דיבנים, והיום אנחנו יודעים שיש כל מיני פתרונות שמורידות קצת את העצב והצער והכאב. ולכן צריך לדעת ולזכור שגם כשהקדוש ברוך הוא מביא מחלה, הקדוש ברוך הוא לא סוגר את כל השערים. הקדוש ברוך הוא עדיין בתוך המחלה נותן לבן אדם בחירה לקחת לעצמו רפואה. אז אמנם אין לו את הבחירה על כל הנושא, אין לו את הבחירה על כל החיים שלו אם להיות שמח או עצוב, כי הוא קיבל מחלה שמשפיעה על היכולת להיות שמח, על היכולת לראות תקווה, אבל הוא לא איבד את הבחירה אם לקחת את הטיפול התרופתי כן או לא. שם אנחנו מצפים מהבן אדם, גם כשהוא בשיא הסבל שלו, תבחר בטוב וקח את הטיפול התרופתי. שאלה שנייה שאני מקבל פה, איך האדם ידע מה באמת הבחירה שלו, ומה קורה כשהוא לא מצליח להתמודד עם מה שבחר? איך האדם יודע מה באמת הבחירה שלו? לא באמת, השאלה מנוסחת נכון, לא מה באמת הבחירה שלו, אלא מה הוא באמת צריך לבחור. ומה קורה שהוא לא מצליח להתמודד עם מה שבחר. טוב, בכל דילמה שיש לבן אדם בחיים, והדוגמה הכי טובה, האם אני צריך לפנות ימינה או שמאלה? לא יודע, הגעתי לצומת דרכים, לא יודע אם אני בוחר ימינה או שמאלה. אני צריך את רחוב ג'בוטינסקי 128, הגעתי לצומת רחובות בן גוריון, ג'בוטינסקי, ואני לא יודע אם לפנות ימינה או שמאלה. הדבר הכי פשוט זה לעצור, להתבונן, לחשוב, ובמקרה הצורך, לשאול. היה והחלטתי לא לחשוב, לא להתבונן במספרים ולא לשאול, והלכתי לכיוון אחד 100 מטר, ואני רואה שאני בכיוון ההפוך, אני צריך לשאת בבחירה שלי שבחרתי לא לשאול, או לא לחשוב, או לא להתעניין, וללכת לצד השני. אז לשאלתך, איך בן אדם צריך לבחור? ברוך השם, אנחנו יהודים, ויש לנו הלכה, ויש לנו רבנים, ובכל שאלה ושאלה בחיים שיש לאדם, ואדם יש לו את יכולת הבחירה, האם לבחור לחיידר הזה או לחיידר הזה? האם לבחור במקצוע הזה או במקצוע השני? האם לבחור במגורים בעיר הזאת או בעיר אחרת? יש לנו גדולי עולם, יש לנו את מי לשאול. לך תתייעץ או עם עצמך, או עם בני ביתך, או עם רב שלך, ותבחר מתוך זה. אם אתה לא התייעצת ולא חשבת והלכת סתם לאיזשהו כיוון, ואתה מתחיל לשלם מחירים על הבחירה שלך, אז אתה יודע שבחרת לא נכון, ואתה משלם מחירים. ולכן, למסקנה, לכל בן אדם, בכל מצב כמעט, יש בחירה. לפעמים הבחירה היא קשה, כמו שחזל אמרו, לפעמים מעמידים נער על סיר בשר ועל עוד כל מיני דברים, ואז שואלים מה יעשה הנער ולא יחטא. ברור שזה קשה לו לחתור כשהכל מסביב כל כך מלוכלך, אבל יש את הבחירה בכל זאת. יש לנו פה עוד כמה שאלות, כמה מאזינים שלא הספקנו להעלות אותם על הקו, כי השעון שלנו היום רץ במהירות גבוהה מן הרגיל. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נתייחס לתשובתך אבי לשאלה השנייה של ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב כי אמר אלוקים פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה. אנחנו שבוע הבא נתייחס לשאלה הזאת עם איזה מקום בנפש האדם זה נובע, ועד שבוע הבא אני מבקש להודות לשלומי פולק, לאורי כהן, ולכם המאזינים היקרים, ליל מנוחה.
שבתוכי זועקת לוחשת כל תפילה אלוקי עשה עמי החסד אליך אלוקים מקרא ממרומים הכל נראה אחרת כי הכל לטובה והתפילה לנשמה עוזרת לקבל הכל באהבה נאי 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 שמהלב פורצת זו מנגינת הנשמה לפעמים נוצרת לה שלהבת מלהבה קטנה ולפעמים הנשמה נדלקת מניצוץ קטן של אמונה